טוב, אנחנו נתקדם. אנחנו בדף ח' בפרק א' בנתיב התורה. הנושא שבו עסוק המהר"ל, ערך התורה, ערך המצוות. הגענו לירושלמי בדף ח' עמוד הימנית. מצאתם? יופי, הוא בירושלמי, במסכת פאה. רבי ברכיה ורבי חיה דגבר תחומין, יישר כוח. אחד אומר, כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. ואחד אומר, אפילו כל מצוותיו אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. עד כאן. כלומר, יש פה השוואה כפולה. השוואה בין התורה ליתר הדברים שיש בעולם, יתר החוכמות ויתר הערכים. ויש השוואה שנייה בין התורה לבין מצוות התורה. אם כן, חכם אחד בא לומר, התורה וכל חוכמה או כל ערך אחד בעולם, שום דבר לא שווה לתורה. והשני בא ומוסיף ואומר, גם אם אתה בא להשוות את המצוות לתורה, אז זה עדיין לא שווה תורה. אז זה צריך בירור. מה רצו להגיד בזה? אומר המהר"ל, וביאור עניין זה כמו שהתבאר. כי המצווה הם על ידי גוף האדם. והתורה היא שכלית לגמרי. שעל זה אמר וכתוב, כי נר מצווה ותורה אור. כמו שביארנו בהקדמת מסכת אבות. ולפיכך, בוודאי כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה, שהרי העולם הזה הוא גשמי, והתורה היא שכלית. ואף המצוות, יש להם התייחסות על הגוף, כי המצווה נעשית על ידי גוף האדם. ומפני כך כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. אם כן, יש פה שתי קומות. נברר את שתי הקומות שמופיעות בדברי רבותינו בירושלמי. הקומה הראשונה, התורה מול העולם הזה. טוב, אז זה פשיטה שהתורה היא במדרגה עליונה יותר, כי התורה היא אלוקית. כלומר, היא שייכת לעולם האינסופיות, לעולם הנצח ולעולם האמת המופשטת. צריך להבין שהאמת המופשטת, כלומר הפשוטה, זה הביטוי של המהר"ל, העולם הפשוט. מה זה העולם הפשוט? זה עולם שאין בו צמצומים. בדרך כלל, לפעמים, למשל, הגמרא משתמשת בלשון פשיטה. מה זה פשיטה? דבר שאין עליו שאלה וקושייה. זה פשיטה. בקיצור, מה זה קושייה ומה זה שאלה? זה לא פשוט. יש צמצום לדבר. לכן אנחנו חייבים לעשות תוקימתות. להעמיד את הדברים במצבים מסוימים כדי להבין את המשנה על בוריה. זה לא פשוט. נכון, העולם שבו אנחנו נמצאים הוא לא עולם פשוט. הוא עולם מורכב. מה זה עולם מורכב? שכל חלק מגביל חלק אחר. הוא לא פשוט. אין לאף חלק מידת הפשיטות. כלומר, שהוא יכול לתפוס את כל האמת. לא. כל דבר מוגבל על ידי דבר אחר. יש אור, נכון, זה מאוד יפה שיש אור, אבל יש חושך. אם אתה תשכח שיש חושך, אתה תיפול בלילה. יש חושך. יש אמת, נכון, אבל יש שקר. וגם באמת עצמה, תלוי מצד מה אתה מסתכל. תלוי, צריך הרבה לברר את האמת. לפעמים האמת היא מאוד מורכבת. זה לא חלק. יש אפילו מצבים בגמרא שמסיימים בתיקו. מה זאת אומרת? אין הכרעה. מה זאת אומרת אין הכרעה? איך יכול להיות שאין הכרעה? איך ייתכן? מה, התורה לא אומרת מה האמת? הבעיה היא לא התורה. הבעיה היא המציאות שצריכה להכיל את התורה. זה מורכב, זה מסובך. זה לא או אור או חושך. זה עץ הדעת, טוב ורע. זה מסובך מאוד. זה עולם מורכב, זה נקרא עולם מורכב. צריך להבין שהעניין של עולם מורכב זה לא רק שכל חלק משלים את חברו. זה שכל חלק מגביל את חברו. לכן הוא גם משלים אותו. כי הוא מגביל אותו. הוא צריך עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר כדי להשלים תמונה שלמה. לא פשוט. והתורה, התורה זה אור מוחלט. זה בא מאין סוף ברוך הוא. חייבים לזכור את זה כל הזמן. לכן אסור ללמוד תורה בלי ברכה. אסור. אם אתה לא מברך ברכת התורה, אסור ללמוד תורה. מה קרה? אסביר לך. אם אתה לא תעסוק בתורה מתוך ברכה, אתה תשכח שזה אלוקי. אתה לא תבין שיש לך פה אמת שהיא שונה מן האמת שאתה מכיר. האמת המדעית, למשל, היא אמת יחסית. המדע המודרני אומר שכל החוקים הם רק השערות. זה לא חוק מוחלט. זו השערה שבינתיים אומרים על ההשערה הזאת שהיא נכונה, עד שמישהו יוכיח שזה אחרת. פעם חשבו שניוטון זה חוק מוחלט. אין מה להתווכח עם ניוטון. בא איינשטיין ואמר, לא. כמה פעמים לא קיבלו את הדוקטורט שלו. אמרו אותו, זה בן אדם משונה, מה לעשות? זה הוא סתם ממציא דברים. ועד שהוא הוכיח, ואז כבר לא יכלו להתווכח איתו. הוא הוכיח ועוד פעם הוכיח. זאת אומרת, בחוק העולם שאנחנו מכירים, זה הכל יחסי. זה הכל אמת יחסית. אין שום אמת מוחלטת. באה התורה, מכניסה לתוך העולם היחסי שלנו, עולם של נצח, עולם של אינסוף, עולם של אור פשוט. זה משנה את הכל. אתם מבינים שעם ישראל, זה בכלל לא נמצא באותו סטנדרט. מיד שעם ישראל קיבל את התורה, זה בכלל לא אותו סטנדרט. אנחנו שייכים לעולם אחר לגמרי. אנחנו נמצאים בכלל בעולם אחר. כל העולם כולו פועל במסגרת עולם הטבע, ואנחנו שם, בעולם של האינסוף, בעולם של הנצר, בעולם של האמת אבסולוטית. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. כן. ובאמת, קשה לעולם לתפוס את זה. למשל, במדרש תנחומה, טורנוס רופוס, פילוסוף יווני, מתווכח עם רבי עקיבא. אמר, אני לא מבין מה שאתם עושים, מה אתם עושים היהודים, מה אתם עושים ברית מילה, מה זה הסיפורים האלה, מאיפה המצאתם את זה, איך אתם מתערבים בטבע, תינוק בן 8 ימים, פאף, עושים תיקון, חותכים, מאיפה המצאתם את זה? זה קשה לתפוס, נכון? וביום השמיני ימול בשר עולתו. זה מדרגה שהיא מעל הטבע. אחר כך התנגשות חזיתית עם יוון. חג החנוכה, עוד כמה ימים. התנגשות חזיתית. מלחמה טוטלית בינינו לבינם. באיזה מישור? במישור הרוחני, המוסרי. היוונים פוגשים אותנו, הם עמומים. הרי הם שולטים על העולם. מבחינת הידיעות, מבחינת המדע, מבחינת השיטות הפילוסופיות. הם שולטים, פתאום הם פוגשים עם. זה מזעזע את כל תפיסות העולם שלהם. ולכן הם נלחמים נגדנו עד הסוף. לא, כל עם אחר שהם פוגשים, זה כלום בשבילם. שמים בכיס הקטן. מגיעים לישראל, מה קורה פה? ברית מילה, קידוש החודש, שבת, הם תופסים. היהודים האלה חיים בעולם אחר לגמרי בכלל. אנחנו שולטים על עולם הטבע, אבל הם נמצאים בעולם אחר, והם רוצים למסד את המציאות הזאת בעולם, עולם הנצח. זה מתנגש חזיתית עם תפיסת העולם שלהם. לכן הם יוצאים נגדנו למלחמת חורמה. הם לא מוכנים שום דבר לשמוע, כי הם מבינים. יש רק שיטה אחת שיכולה להפיל אותם. זה שיטת ישראל. זה רציני מאוד. זה התנגשות מאוד גדולה. עם ישראל שייך למדרגה אחרת לגמרי עם התורה. לכן, אחד אומר, כל העולם אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. כי דבר אחד מדברי תורה, זה כבר מגלה את כל עולם הנצח. דבר אחד מן התורה, זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. מיד שנכנסים לתורה, מרגישים שנמצאים באווירה אחרת. מרגישים שנוגעים בחומר אחר. זה לא החומר הרגיל של העולם הזה. בשום תחום, זה לא אותו חומר. לכן התנ"ך כובש את העולם. כי העולם מרגיש שעם התנ"ך הוא פוגש אור מציאות אחרת לגמרי. טוב, אז זה ההבנה הראשונה. זה מדרגה ראשונה. אבל אחר כך יש עוד תוספת. שמה? אחד אומר, אפילו כל מצוותיו אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. אז פה אתה מדבר על מצוות התורה. המצוות של התורה. כן? למה? זה מה שהוא הסביר קודם. כי גם המצוות, אמנם זה מוכתב על ידי הצו האלוקי, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אבל המצווה תופסת עדיין את מקומה בעולם המעשה, בעולם המוגבל. זה גילוי של אור, אבל בצורה מוגבלת.
גם ההשפעה שלנו בעולם הזה.
מה? וגם השפעה שלה, נכון.
מה פה על המדע? כאילו השפעה המצווה שלנו משפיעה, כאילו...
זה הסברנו בפעם הקודמת, שההבדל הגדול בין המצוות לבין התורה, זה שהמצוות הן נותנות האדם הגנה מפני החיסרון שיש בעולם. אבל התורה משנה את העולם. זה שני דברים שונים. אז המצוות, נכון, הם מעין צינורות שמחברים אותך לעולם הנצח. דרך המצווה, כנר מצווה, זה נר. אז זה מחבר אותך לעולם הנצח. אבל זה עדיין תופס את המקום שלו בעולם המעשה, בעולם המוגבל. לכן מצוות עשה שהזמן גרמה. מצוות שתלויות בזמן. עבר זמנו, בטל קורבנו. לא התפללת מנחה, זהו, נגמר זמן מנחה. זה מצווה שהיא תלויה בזמן. לא אמרת קריאת שמה בזמנה, כקורא בתורה. איפה המצווה? זהו, נגמר, אין. נו, הזמן נשאר, כקורא בתורה, או חזרת לתורה. כלומר, תראו, תשמעו טוב. מה אומרת המשנה במסכת ברכות? שאם אדם לא כיוון את ליבו, ולא מילא את התנאים של קיום המצווה, אז מה כן נשאר לפחות? כקורא בתורה. כלומר, הצד אבסולוטי של הדבר. לא, זה לא כצמצום. זה להגיד שאם אדם קורא קריאת שמה, והוא לא יקרא את זה כמצווה, אבל יש לו עדיין את המדרגה של תורה. אז המדרגה של תורה היא למעלה מן הזמן. היא עולם הנצח בעצמו. המצווה היא חיבור לעולם הנצח. התורה היא עולם הנצח בעצמו. כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו בכלל נמצאים בעולם הנצח. אנחנו נמצאים בעולם האמת. אנחנו בעולם הנשמתי. המצוות הם כמו איברים. התורה זה הנשמה של כל זה. כמובן, יש דרגות בתורה. לכן, חד אמר, אפילו כל מצוותיו אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה. כן? ברור? יש את המצוות, ויש את הנשמה של המצוות. לכן, שואלת המשנה במסכת ברכות, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלשכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. קודם כל צריך לבוא מתוך מבט כזה. איך אתה בא לעולם של קיום המצוות? מתוך מבט של עולם הנצח. לא, איזה מעשים שהם מנותקים מעולם האלוקי. מצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגלים, מתוך משמעת, חוקים שהם בלא תוכן ובלא שום טעם. לא, לא ככה. זה ההסבר פה בירושלמי הזה, כל כך חשוב הזה. ובפרק כמה דקידושין, זה לא בדף למד, זה בדף מם, היה רבי טרפון וזקנים בעליית בית נתזה, נשאלה שאלה בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? ככה שאלו שאלה, ביררו את הסוגיה הזאת, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נהנה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נהנו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. תניא רבי יוסי אומר גדול תלמוד תורה, שקדם לחלה 40 שנה, לתרומות ומעשרות 54 שנה, ליובלות 104 שנה. וכשם שהתלמוד קודם למעשה, כך תחילת דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה, שנאמר במשלי, פותר מים ראשית מדון. וכשם שדינו קודם למעשה, כך שכרה, צריך אולי להגיד שכרו, של התלמוד קודם למעשה, שנאמר בתהילים, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. עד כאן. טוב, אז מה עכשיו בנו לברר? כן? תלמוד לעומת מעשה. וחכמים ביררו את הסוגיה הזאת מצד כמה דברים. למשל, רבי יוסי כאן בא לברר את עניין התלמוד בהשוואה מעניינת למצוות. מה הוא התכוון? אמר רבי יוסי, תנא רבי יוסי אומר, גדול תלמוד תורה שקדם לחלה 40 שנה. למה הוא מתכוון? מה זה השוואה הזאת בין תלמוד לבין חלה? איך הגענו לזה בכלל? אתם יודעים למה הוא מתכוון? מה? הפרשה חלה זה מזה, למה פתאום באת להשוות בין התלמוד לבין החלה? פתאום אתה, למה נחתת להשוות בין חלך, אתה הוא משווה את זה למעשות וזה, מה?
הרבה זמן שרימוד הביא אותם לידי המעשה, כי הוא גרם הם לדעת מה המעשה שפשוט.
אבל למה להשוות עם המצווה הזאת? אני מתכוון למשהו אחר, מה?
למה
דווקא חלה? כן. חלה, מעשרות, יובלות, מה זה כל השוואות האלה? מה? אז מה? נכון, אז מה? אז הוא מתכוון לכך שבני ישראל, לפני שקיימו את המצוות האלה, עסקו בתלמוד. 40 שנה לפני שנכנסו לארץ, הלכו לקבל תורה. ובמשך 40 שנה היו עסוקים בתלמוד תורה במדבר. ולא קיימו שום מצווה מן המצוות האלו. מתי קיימו מצוות חלה? עם כניסתם לארץ. אז אתה רואה שהתלמוד, העיסוק, כולל העיסוק בתלמוד של מצוות חלה, קדם למצוות חלה 40 שנה. כלומר, ידעו על מצווה כזאת שנקראת מצוות חלה, נכון? למדו אותה, עסקו בה, ביררו אותה, כבר בהר סיני קיבלו את המצווה הזאת. נו, וכמה זמן זה לקחת שקיימו אותה? 40 שנה. אז אומר רבי יוסף, אתה מבין? מה הערך? הלאה, אותו דבר עכשיו תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות, מתי נתחייבו במצוות האלה? רק אחרי שכבשו וחילקו את הארץ בין השבטים. כמה זמן זה עוד לקח?
14.
עוד 14 שנה. 7 שנים של מלחמה ו7 שנים של חלוקת הארץ. אז תוסיף ל-40, 14, גדל ל-54. כלומר, עסקו במצוות תרומות ומעשרות. עסקו במצוות האלה. למדו אותן, קיבלו את המצוות האלה בהר סיני. אבל הלימוד קדם למעשה 54 שנים. הלאה, תוסיף אחר כך מה? מצוות יובלות, למה? כי זה לקח מהרגע שבו ישבו וחילקו את הארץ בין השבטים, כן? אין יובל לפני שכל שבט יושב בנחלתו. עד שכל שבט לא יושב בנחלתו, לא מתחילים לספור שנות היובל. אז לקח עוד 50 שנה עד שספרו את היובל הראשון. מסקנה, 54 ועוד 50, 104. אבל בהר סיני כבר קיבלו בפרשת בהר, כן? מהי שמיטה להר סיני? מכירים את השאלה של רש"י? כלומר, מזמן קיבלו את מצוות יובל, שמיטה ויובל. מזמן, בהר סיני כבר קיבלו שמיטה ויובל. וכמה זמן זה ייקח עוד לקיים את המצווה הזאת? 104 שנים. מה התכוון רבי יוסי להגיד בכל הדבר הזה? בהשוואה הזאת בין מצוות חלה, תרומות ומעשרות ויובל, להגיד שכך וכך שנים התלמוד קדם למעשה. מה הוא התכוון להגיד? מה הוא רצה להוכיח על ידי זה? שגדול תלמוד. שהתלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של מספר שנים. מספר השנים זה מוכיח את המעלה. עם ישראל, עד שהוא הוציא את זה לפועל, לקח לו המון זמן. אבל בינתיים הוא כבר היה קשור לזה. מצד מה הוא היה קשור לזה? מצד התלמוד. כמו שגם היום יש לנו מצוות שאנחנו לומדים ועסוקים בהם ומבררים אותם, למרות שאנחנו לא יכולים לקיים אותם באופן מעשי. אז מה? בגלל זה לא נלמד על קורבנות? אין לנו בית המקדש. נו, בסדר, לא מקריבים קורבנות. זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם. אז מה, בגלל זה איבדנו את הערך הזה? לא. ממש לא איבדנו את הערך הזה. הערך הזה חי וקיים. איך הוא חי וקיים אצלנו? על ידי הלימוד, על ידי... אנחנו שייכים לערכים האלו. אנחנו שייכים למהות של הדברים. אז באופן מעשי, המציאות לא מאפשרת לנו. אבל המציאות היא לא מאפשרת כי היא מצומצמת, כי היא עדיין לא מספיק הוכשרה. הכלים לא מתאימים עדיין לקלוט את האור הזה. אבל מצד האור עצמו, יש לנו. יש לנו את כל התורה עכשיו. כל התורה כולה, אבל בשביל אנחנו לא יכולים לקיים חלק מן המצוות באופן מעשי, אין לנו מקדש ואין לנו כהן גדול ואין לנו הרבה דברים, אבל אנחנו שייכים לתורה הזאת. אז בני ישראל, למרות שלא נכנסו עדיין לארץ, וכל אלה הם מצוות התלויות בארץ, ועדיין לא יכלו לקיים אותה, בסדר, זה מצד הכשרת המציאות. אבל הם כבר שייכים למדרגה של כל המצוות האלה בזמן שהיו במדבר. עסקו בזה וביררו את זה, וידעו איך לקיים את המצוות האלה, וידעו את הערך שלהם. הם היו מחוברים למהות של המצוות האלה.
בעצם
זה
שכאילו גם
הם
מחוברים למהות, אבל אין אפשרות לקיים את זה בפועל. זה לא גורם, זה עדיין לא עושה את החיסרון במציאות שלנו, כמו ש...
זה עדיין המציאות חסרה. אנחנו שייכים, מה אתה שואל, אם אנחנו בעצמנו,
כמו שראינו שאם אנחנו לא
קיימים
מצווה,
זה
בעצם חיסרון.
זה חיסרון שאנחנו עדיין לא מצליחים לחבר את התורה למציאות עצמה. אז העבודה שלנו זה להכשיר את המציאות, לקלוט את אור התורה. לכן מה זה נר? נר זה כלי. אתם יודעים בלשון של התנ"ך מה זה נר? זה הכלי שמחזיק את השמן. זה לא מה שהיום קוראים נר.
הבזיך.
זה הבזיך שמכיל את השמן, ובתוכו זמים תילה. זאת אומרת, מה זה בעצם מצוות? זה כלים. אז נכון, אם אנחנו, זה שאנחנו עדיין לא מכשירים את המציאות, אז זה באמת חיסרון. לנו זה חיסרון, שהכלים האלה, המציאות עדיין לא הוכשרה לזה. בטח, אבל כל עוד זה לא מתאפשר לך, אז איזה חיסרון יש בזה? אתה עוד לא שייך לזה. כל עוד לא נכנסנו לארץ, אנחנו עדיין לא שייכים לזה. טוב, נכון שזה הרבה יותר שלם, כשאנחנו יכולים לקיים את כל המצוות בפועל. למה? כי זה אומר שכל המציאות הוכשרה לקלוט את כל האור שאנחנו מכירים. אז לכן עבודתנו הגדולה מה היא? היא באמת להשתדל לקיים את כל המצוות. מה זה אומר? להכשיר את כל המציאות לקלוט את האור. כל עוד חסרים כלים, חלק מן האור הזה לא מתגלה בפועל במציאות. אז המציאות היא חסרה. אם המציאות חסרה, גם אנחנו חסרים. אבל מצד השייכות שלנו לתורה, אנחנו שייכים כל הזמן לכל התורה. לכן, גם בזמן שאין מקדש, לומדים הלכות מקדש. הולכים, לומדים קורבנות, לומדים מקדש. לומדים הלכות כהונה. לומדים סדר עבודה של כהן גדול ביום הכיפורים. מזכירים סדר עבודה של כהן גדול ביום הכיפורים. אין בית מקדש, אין כהן גדול, ואין עבודת, אין סדר יום הכיפורים. לומדים אותו, שייכים לזה. באים איתו, דווקא על ידי הלימוד שלנו, ועל ידי השייכות הפנימית שלנו לדברים האלה, אנחנו מקדמים את זה במציאות. גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. מה זאת אומרת? שדווקא מתוך התלמוד אנחנו מכשירים את המציאות. להכשיר את המציאות זה לא לבוא מבחוץ ולהתחיל, כמו שמישהו יחשוב, שאיך הוא יצליח, איך נגיע לזה שלנו בית המקדש, צריך עכשיו להתחיל לשים בצד סקים של מלט, שיהיה לנו כבר מלאי מוכן, אז יהיה לנו מלט מוכן, באותו רגע, זה לא זה, זה בכלל לא הנושא. צריך להכשיר את המציאות לקלוט את האור הזה, בערכים המתאימים לזה. באותו רגע שהמציאות תהיה, שהיא תוכשר לזה, אז זה כבר יהיה פשוט לעשות את זה. זה מאוד פשוט. דוד המלך עמל מאוד קשה להכשיר את המציאות לבית המקדש. הוא השלים את זה עם הסתלקותו מן העולם. כל החיים שלו הוא היה עמל בלהכשיר את המציאות למדרגת המקדש. איך הוא עשה את זה? הוא הקים מלכות, נלחם מלחמות השם, ועסק בתוכניות של המקדש. הוא הכין את כל התוכניות של המקדש. הוא ישב עם שמואל הנביא, וביחד, כן, מתוך המדרגה, במדרגת הנבואה של שמואל הנביא, רוח הקודש שעליו דוד, שהוא הצד היותר מעשי, כי הוא שייך למלכות ישראל, אז ביחד הם תכננו את כל התוכנית של בית המקדש. שלמה המלך קיבל את כל התוכנית, עד לפרטי פרטים. אחר כך הוא אסף את כל החומרים.
דוד.
כן. הוא נתן לשלמה המלך הכל. טוב, אחר כך אמרו לבו שלמה המלך הייתה עבודה של 7 שנים להוציא את זה לפועל. אבל כל עוד אין לך מדרגת הדודיות בעולם, איפה אתה רוצה ואיך אתה רוצה בית מקדש? כי לא הכשרת את המציאות לקלוט את זה, את האור הזה. דוד המלך עבד מאוד קשה לזה. אתה רואה את זה, אתה מרגישים את זה אצלו. אתה רואה שהוא כמעט הוציא את זה לפועל. הוא היה ערב בניית בית המקדש. כשאני אומר ערב, לא במליצה. זאת אומרת, הוא היה באותו ערב, למחרת הוא התכוון להתחיל לבנות, עד שבא נתן הנביא באמצע הלילה, יגיד לו, לא, מחר בבוקר אתה לא יכול להתחיל לעבוד. כי השם לא מסכים. והכין את הכל. אז אנחנו באמת צריכים להכשיר את המציאות. באמת צריכים להכשיר. אבל זה בדיוק מה שהם ביררו. גדול תלמוד. שהתלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, התלמוד מכשיר אותנו ואת המציאות להתקדם עד למעשה. מתוך תלמוד ברוך, גם המעשה יהיה ברור. כשאדם לא יודע מה לעשות, הוא צריך לבדוק האם הוא יודע מה לחשוב. כי הבעיה היא לא מה לעשות. אולי אתה לא חושב כמו צריך. אם היית יודע מה לחשוב, היית יודע גם מה לעשות.
הבנתי. אומר שכדי שנוכל להכשיר את הכלים של המציאות, אנחנו צריכים את הפנים, ולשים את התלמוד.
כן.
עכשיו, לכאורה, לך אני יכול להיות שזה בעיה עם מה שמוכן לסעת ישראל עם האדמה.
הוא אומר,
למה לנו
להתעסק בלבולים לנו? אנחנו נעסוק
בעבודה,
בעבודה שם המרכזית,
שזה עבודת המוסר,
הרעב
וכו'. אז לא
יצא לסתירה? הרמח"ל עוסק שמה בעבודת המידות, בחובות הלב.
זה כלים עשיים.
אז הוא רוצה לטעון טענה כזאת. הרמח"ל אומר, אני רואה שמזניחים את המדרגה הנפשית באדם שתאפשר לו להוציא לפועל את החוכמה. יש לו תורה ואין לו כלים נפשיים. עמידות. מה זה עמידות? עמידות זה הכלי הנפש, תיקון של כלי הנפש, שיכולים להוציא לפועל את החוכמה. אז הוא נורא, אני רואה אנשים מתעסקים בחוכמה, חוכמה פה, חוכמה שם. אפילו גם חוכמה של תורה. אבל אין להם את הכלים הנפשיים להוציא את זה לפועל. אז זה לא סותר. גדול תלמוד. השאלה איזה תלמוד? אם אתה עוסק בתלמוד של אתה תלמד סוגיות שלמות, אבל אין לך כלים נפשיים שמתאימים לסוגיות השלמות האלה. למשל, תאר לעצמך, שאתה כל הזמן לומד על ערך של מלחמות ישראל. כן, כמו שהזכרנו עם דוד המלך. בסדר? אבל אין לך מידת הגבורה. אתה לא עובד על מידת הגבורה. בסדר, אז תמשיך ללמוד על המלחמה. אבל אין לך מידת הגבורה, אז אתה מעולם לא תוציא את זה לפועל. זה מה שהוא טוען. הוא טוען, לא אתה תלמד כל מיני סוגיות באופן מופשט, אבל אתה לא מתקן את המידות בהתאם למה שאתה לומד. אז מה יצא? שיכול להיות שיש לך את התלמוד, אבל אין לך את כוחות הנפש, אין לך תיקון המידות.
זאת אומרת, אני יכול ללמוד מסכת זבחים, אבל אם אין לי את הכלים הנפשיים להכיל את האידיאלים של המסכת, אז אני לא יכול ללמוד.
נכון, נכון. אם אתה למשל כהן ואתה לא זריז, אתה מעולם לא תוכל לעבוד עבודת הקורבנות, כי עבודת הקורבנות היא מחייבת זריזות. אתה לא קם בבוקר בעלות השחר, ואתה רוצה לעבוד בבית המקדש. אבל אתה בבוקר לא קם, אתה לא הלך לתפילה, בשחרית, לא בעלות השחר, לא בוותיקין. בשמונה בבוקר אתה לא בתפילה, אז מה אתה רוצה? הוא רוצה להיות כהן בבית המקדש. בבית המקדש זה בעלות השחר, איפה אתה? היו זמנים בשנה שלא היו ישנים כל הלילה. הכהן גדול לא היה ישן כל ערב יום הכיפורים. לא נתנו לו להירדם אפילו פעם אחת. נו, אז זה מה שאומר הרמח"ל. זה מאוד יפה שאתה תקנה כל מיני ידיעות בכל מיני תחומים, אפילו אבל אין לך את הכלים הנפשיים. חייבים כלים נפשיים. התורה מחייבת כלים נפשיים. היא מחייבת זהירות, היא מחייבת זריזות, היא מחייבת נקיות, היא מחייבת גבורה, היא מחייבת ענווה, היא מחייבת המון דברים. ודאי, הכלים המעשיים זה עד אחר כך. זה לאחר מכן. הוא נותן שמה את הדוגמה. מה ההבדל בין זהירות לבין פחד? מה קרה? שואלים, למה לא הלכת לשיעור של הרב? הרב שלך הגיע, למה אתה לא לשיעור? אני זהיר, מה קרה? אני לא יוצא לרחוב, אולי יש אריה ברחוב. טוב, סברה. אולי יש אריה שברח מגן החיות והוא מסתובב ברחוב. תגיד לו שלא, אין אריה. הוא יגיד לך, טוב, מי אמר לך? כי לפני 5 דקות לא היה אריה. נכון, לפני 5 דקות לא היה אריה, אבל עכשיו יש. אז מה אתה רוצה? אז אני לא זז מהבית. שאל אותו, תגיד לי, אז אתה לא מגזים? אומר, מה פתאום? מידת הזהירות. אז אומר הרמח"ל, אם אדם לא מברך, מה ההבדל בין מידת הזהירות לפחד? אז הוא יקרא לזהירות פחד, וככה הוא לא עושה כלום. הוא מושבת בבית, לא זז, מכל דבר הוא מפחד, וכו'. אז איך אתה רוצה להגיע למעשה? זה מה שהוא טוען. טוען זה מאוד, אני רואה אנשים לומדים, כל מיני דברים. הוא מונה שם רשימה שלמה של דברים שאנשים עוסקים בהם, ולומדים ומבררים וכו'. אבל אין להם את כוחות הנפש. אז שום דבר לא זז.
שכן קיימים היום
לעומת
המצוות שלא
קיימים. המצוות שקיימות היום, ודאי שחייבים לקיים אותן.
לא, נוכל להקדים את הלימוד,
להדגיש
בהם.
ברור.
מאשר האלה יש פחות.
ברור. כי אתה צריך, זה מה שעושים גם בפועל. מה אתה לומד בפועל? את אותן המצוות המעשיות. דבר ראשון, יש לך סדר קדימות. כי הרי זה ממילא דברים שאתה צריך להוציא כבר לפועל. נכון. אתה לא מתחיל את הסדר לימוד שלך במסכת יומה. אתה לומד, אתה מתחיל מסכת ברכות. למה? כי איך אתה תאכל מחר בבוקר אם אתה לא יודע מסכת ברכות? איך אתה תתחיל להתפלל ערבית, שחרית ומנחה, אם לא למדת ברכות השחר? איך? אז אתה צריך, נכון, אתה צודק. בזה בוודאי שיש סדר. זה גם השולחן ערוך.
כי זה לא כך בולט בעולם ה...
אני אגיד לך, בגלל שבעולם הישיבות אולי הנחת היסוד היא שכשאדם מגיע לישיבה הוא כבר אחרי השלב הזה. זה לא תמיד נכון, אבל הנחת היסוד היא שאדם נמצא אחרי השלב הזה. הוא בא לעולם הישיבות, זה מה שהרמב״ם כותב, שאדם הוא צריך להיכנס לבית המדרש כשהוא קנה כבר את יסודות האמונה ויסודות הקיום המעשי של המצוות. והוא רק בא, עכשיו הוא בא ללמוד תורה, לשמה. טוב, הלוואי.
מה? אולי
בגמרא
לא, אבל שולחן ערב כן, הוא
צריך
לבורחיים.
ברור, זה מה שאני אומר, גם בגמרא. למה מסכת ברכות זה לא המסכת הראשונה? מה זה מסכת ברכות?
לא מתחילים,
זהו, זה מה, כי בישיבות לעולם לא ילמדו ספר מסכת ברכות, כי הנחת היסוד שמסכת ברכות כבר אתה מגיע בעל פה. מה?
כיתה ד',
כי היית אמור ללמוד את זה בכיתה ד', רק אתה כבר לא זוכר מה שלמדת בכיתה ד', זה הבעיה, אתה היית בכיתה ד'.